שלום עליכם, ערב טוב. ראשית, מחילה ממשתתפי השיעור ב-6 ברמב״ם שלא הגענו, אני פשוט מיד אחרי הביקור של החיילים, וזה הדבר השני, דרישת שלום מהחיילים, מחיילינו, גם בצפון וגם בבקעה, ביקרנו שם היום. ושלישית, אני מבקש איזה שיפוצון קטן בדרכנו בפרק חלק בשבועות הקרובים מטעמי פרשיות השבוע. זאת אומרת, אני רוצה שנמשיך בפרק, אבל נדלג טיפה מפני שהדפים שלפנינו כולם עסוקים ממש בפרשיות שלנו עכשיו. בדור המדבר, בדור המרגלים, בעדת קורח, בבלק, ממש אגב המשניות, הם עוברים פרשה פרשה. אז ברשות כולם נדלג על הסדר הרציף של הדפים כמו שאנחנו לומדים אותם בהשלמת המסכת. כשם שנכנסנו בשבוע שעבר לעניין חטא המרגלים, נמשיך בעדת קורח, שגם היא נידונת בפרק שלנו. לצורך זה נקפוץ ברשותכם לדף קופטט, לדף קופטט עמוד ב' למטה, נמשיך את הסדר. אני חושב שגם עיון קצת בפרשיות מתוך דברי הגמרא בחלק מראה קצת את הרצף של סדר הפרשיות במדבר. בדף קופטט 4 שורות מלמטה, מתחתית העמוד בקופטט עמוד ב', דברי הגמרא הבאים. אני לא חוזר לדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר, אגב הלשון הרע והדיבורים עם המרגלים, אבל מתוך הלימוד בעדת קורח, אם נספיק נשוב לזה אחר כך ונראה את החיבור, אני חושב, בין פרשת שלח לקורח גם. אמר רב, קודם כל קצת גמרא. אמר רב, און בן פלט. כל הגמרא הזו היא, אגב, המשנה הבאה כבר. אנחנו כל הזמן עסקנו במשנה הראשונה של מי שאין להם חלק לעולם הבא והמלכים, ואגב זה עסקנו במנשה ובחזקיה ובכל הדברים שנכנסנו. המשנה הבאה עוברים לתקופות היסטוריות או לדורות. כל המשנה שנמצאת בקופזיין עמוד ב' למטה ובהמשך. דור המבול, אין להם חלק לעולם הבא, ואז עוברים לאנשי סדום, לדור המדבר, ובסוף מחלוקות רבי עקיבא ורבי אליעזר בעניין דור המדבר ועדת קורח. האם עדת קורח עתידה להיחיות בתחיית המתים? השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, אומר רבי אליעזר, זה נאמר על עדת קורח, או שעדת קורח אינה עתידה לעלות, אלא תישאר בשאול, שנאמר, ותכס עליהם ארץ ויובדו מתוך הקהל. ותכס עליהם הארץ בעולם הזה ויובדו מתוך הקהל גם לעולם הבא. כך לשון המשנה בשיטה אחת. והשיטה השנייה, כפי שהזכרנו, שעדת קורח יש להם חלק לעולם הבא, ועליהם נאמר, השם ממית ומחיה מוריד שאול כמו עדת קורח ויעל. מה רע, מה לא מספיק בהשם מימית ומחיה? מוריד שאול אפילו את אנשי עדת קורח שהוריד לשאול ויעל. מחלוקת תנאים, לא נוכל הפעם להיכנס לטיב המחלוקת, למה רבי אליעזר אומר את זה ורבי עקיבא את זה, דרכם והעניין, זה לא מספיק. מתוך הדברים האלה מתגלגלת הגמרא לעניין בירור חטא עדת קורח, ושוב, גם בזה קצת עסקנו בהזדמנויות אחרות, לא ניכנס עכשיו למשתף את דתן ואבירם ואון בן פלט ובני ראובן עם קורח, להבדלים בין דתן ואבירם לקורח, בני קורח, כל זה לא נגיע. ניכנס לנקודה אחת שהגמרא עוסקת בה, ומתוכה אני חושב פינה ויתד על כל הסיפור. רק במשפט אחד לפני כן, נדמה לי שהיסוד של כל הבעיות הוא שלא ברור מהו חטא קורח. זה הקושי הגדול, סתם בפרשנות התורה. ברור לגמרי מה עשו המרגלים, יש הגדרה. הם הוציאו דיבת הארץ רע. ברור לחלוטין. תודה רבה רבה צחי. יש לנו שאלות, למה משה שלח אותם, מי שלח, מה היה בדיוק חטאה, מה היה הוויכוח, אבל ברור לגמרי על מה מדובר. ברור מה רצה הספסוף. כל ברור. לא ברור מה רצו המתעוננים, ויהי עם כמתעוננים, נכון, זה דיון בפני עצמו. אבל כל חטא הוא מוגדר. מה אומרים מרים ואהרון, אנחנו יודעים. צריך להבין מה הם אמרו, למה הם אמרו. מה רוצה בדיוק קורח? מה הם אומרים? הם אומרים כי כל העדה כולם קדושים. זה אמירה טובה, זה אמירה רעה, זה אמירה שבהקשר מסוימת רע. עד כדי עדת קורח אין להם חלק לעולם הבא. ותכס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא. מה העניין? מה חטאם הכל כך גדול? הגמרא אומרת אצלנו, אם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה, אצלנו הגמרא עצמה, בדף קופחת קופתת, אם בריאה עברה השם אמר לו משה ריבונו של עולם, אם כבר נברא הגיהנום מוטב, ואם לאו יברא עכשיו, השאול שעליו מדובר, כל הפרשה שהשאול בולע אותם, האדמה שפותחת את פיה, זה הגיהנום שנוצר פה. כלומר, אם עוד לא נברא הגיהנום, כי בעצם למה בכלל צריך גיהנום? אז אם עוד לא נברא הגיהנום, שעכשיו יברא. מה חטאם הגדול של עדת קורח? עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה אחת שכולנו מדברים עליה תמיד, והיא ודאי אמת. מחזיקים במחלוקת היו. ולא יהיה כקורח וכעדתו, נלמד אצלנו בגמרא, אולי לא לפי הפשט של הפסוק, כלב. מכאן שאסור להחזיק במחלוקת. עד כדי כך שמשה רבינו הולך בעצמו, וילך משה אל דתן ואבירם, אבל הם ויאמרו לא נעלה. ברור שהם החזיקו במחלוקת, אבל מה היסוד? אגב, איזה פער יש בין הדימוי של המחזיקים במחלוקת לבין הטענה של הפסטורליה, של השלום הגדול של כל העדה כולם קדושים. כלומר, הטענה של כולם קדושים היא כל כך לא נשמעת מחלוקת, היא נשמעת כל כך יפה, כל כך רומנטית, כל כך קדושה. כולם קדושים. ובתוכם השם. סיפור עדת קורח מחייב הבנה. צריך לנסות לחתור אליו כמה שניתן. אמר רב, און בן פלט, אשתו הצילתו. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם, ואון בן פלט בני ראובן, ואחרי זה אנחנו פוגשים את קורח, פוגשים את בני קורח, פוגשים את דתן ואבירם, און בן פלט נעלה מהמפה. אשתו הצילתו. אמרה לי, מה ינפקה לך מינה? מה יצא לך בסוף? הרי אף אחד לא הציע לך להיות הקינג בעצמו. מה יצא לך? אתה תהיה או שר אצל זה, או שר אצל זה. מה ינפקה מינה לך? תשמור על לשון מאזניים, יש מפלגה שיודעת תמיד לעשות את זה, ותישאר במקום הנכון. אז לא אמרתי כלום. מה ינפקה לך מינה? אמא רבה, אין תלמידה, ואמא רבה, אין תלמידה. היה שר גדול אחד פעם שאמר שזה ממש לא חשוב מי יהיה ראש ממשלה, הוא יודע מי יהיה שר איקס. מה זה משנה? אם זה יצא, אתה תלמיד, מה זה משנה? אמר לה, סברה יפה, אמר לה, מה יעביד? הווי בעיצה, והשתבי לי בעדיו. מה אני יכול לעשות? כבר הייתי בעיצה, נשבעתי. זה לא פוליטיקאי קטן, נשבעת, נשבעת, אז מה? תפר, נו, אז מה? התחייבתי, אבל מעולם לא התחייבתי לקיים. יש אצלנו אמירה כזאת, באמירה שלנו. זאת אומרת, יש כאן ערך. התחייבתי, התחייבות. והיא לא אומרת לעזוב. תראו מה היא אומרת לו. אמרה לי, או אמרי, לפי הגרסה שמובאת פה בגרא, אמרי, זה יותר טוב מאמרה לי. כי כי זה לא שהיא מדברת אליו. הגר"א גורס פה באות ה' אמרי. אמרו שניהם, ידנה דקולה קנישתא קדישתנינו. אנחנו יודעים שכל העדה קדושה. דכתיב כי כל העדה כולם קדושים. עכשיו, למה נפקא מינה? תראו את רש"י, את הפירוש המיוחס לרש"י, אתם רואים בדיבור האחרון בעמוד. דקולה קנישתא קדישין, כולם צנועים וקדושים. כלומר, חיובי או שלילי? במה השתמשו בזה בבית של הפרלמנטרים הגדולים? לביטוי חיובי מאוד. לא לביטוי עם קונוטציה שלילית של כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם ומדוע תתנסו, וזה סך הכל סיפור כיסוי, ובעצם אנחנו רוצים להפיל אתכם מהשלטון. אנחנו יודעים שבאמת העדה כולם קדושים. לא מילים, תראו. ידנה דקולה קנישתא קדישתנינו. דכתיב כי כל העדה כולם קדושים. אמרה לי, עכשיו אמרה לי, זה היה אמרי, זה שניהם אמרו, אמרה לי, טור, דאנה מצילנה לך, שב, אתה תראה עוד מעט, אני מצילה אותך. אשקיתי חמרה וערביתי ואגניתי גווי, השקטה אותו יין, והשקיבה אותו לישון, והוא בפנים. עוטבה על בבא, ישבה בפתח, וסתרת למה זה? ישבה על הפתח וסתרה את שערותיה. פרועת ראש. וישבה על פתח הבית. כל מי שהיה בא לקרוא לאון בן פלט, להגיד, עכשיו העסק מתחיל, רואה ראשה פרוע וחוזר. תראו איזה עדה צנועה. עכשיו, מי זה אלה שבאו לקרוא לה? זה 250 הבלויים באדמה עוד מעט. יש פה בעיה עם גילוי ראש, עם צניעות. ומה הבעיה? הם עוסקים במצווה הרי לשיטתם. יכול להיות שזה בכלל לא שאלתי יצרה עכשיו, למי יש זמן השטויות האלה? הרי הם עסוקים בקדושה, רואה ראשה פרוע וחוזר. חסר אחד לרוב בפרלמנט. תראו לי את הפרלמנט שכשחסר אחד לרוב ורואים ראש פרוע חוזרים. איפה זה דבר כזה יש? כל דעת החזי הדר. עדי אחי ואחי, יבלעו לו. בינתיים כולם נבלעו והעסק נגמר. אז און בן פלט אשתו הצילתו. איתתי דקורח, גם לקורח הייתה רבנית. איתתי דקורח, אצלה זה היה כך. אמרי לי, היא באה ואמרה לו, חזי מי כעביד משה. תראה מה משה עושה. איהו הווה מלכה, הוא לקח מלכות. לאחוה שוויי כהנה רבה, לאחיו ארגן את הכהונה הגדולה, לבני אחוהי, לבנים של האח, אגב הבני דודים שלך, שווינו סגני דכהנה. אי את יא תרומה, אמר תהווה לכהן. אי אתו מעשר בשקילתו, אם בא מעשר, שזה כבר כן מגיע לכם סוף סוף מעשר ראשון לוויים, אז הוא אומר, זה מגיע, אבל יש קודם כל נהלי מס. אמר, הבו חד מעשרה לכהן. כלומר, גם מה שתקבלו, תנו. אתה לא, אתה טיפש, אתה לא מבין שהכל בסופו של דבר, הוא סימן אותך מטרה. הכל ממוקד עליך. אגב, זה מעניין עד כאן, מה פירוש שמשה אמר? כתוב בתורה. היא לא מאמינה בתורה? הרי היא מאותה עדה. המהרש"א מסביר לפי המדרש, היא אמרה, אני לא יודעת מה אתם מדברים. אני קיבלתי עשרת הדיברות, ראיתי עשרת הדיברות. השאר הוא אומר שהוא שמע. עשרת הדיברות ראיתי. איך זה מסתדר עם האווירה הקודמת? ועוד, דגייז לי למזייכו. הרי ידינו שהוא אמר לכל הלוויים לגלח כל שערם, וגילחו את שערם. גייז להו למזייכו, ומיתלה לכו ככופתה. הוא צוחק עליכם, הוא עושה ממכם צחוק, הוא רוצה שתראו שוטים. נו, אתה לא ממה הוא עושה פה? הוא רוצה שתראו עדת שוטים. תראו איך אתם נראים מוזר. ואתם קונים. עכשיו, למה היא צריכה להגיד לו כל כך הרבה מה? הוא לא מבין לאט. ככה מושכים, עוד קצת, עוד קצת, עד שבסוף קורח התעצבן. תראה מה הוא עושה, תראה מה הוא עושה עם התרומה, תראה מה הוא עושה כהן גדול, תראה מה הוא עושה עם בני אחים, תראה מה הוא עושה, עוד תראה, תראה עוד ועוד, עוד שלב, עוד שלב. עכשיו תשימו לב, גם היא מדברת על השערות, וזה מאוד 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 מעניין, כי גם אשתו של און בן פלט, המוטיב המרכזי היה עם השערות. היא סתרה שערות, והיא אומרת, הוא מגלח לכם את השערות. הוא אמר לכם לגלח את שערותיכם. ועוד, גייז לי למזייכו, ומיתלה לכו ככופתה. אין היהב במזייכו. תראו את רשי. דגייז למזייכו, דכתיב והעבירו תער על כל בשרם. הוא משחק בכם כאילו אתם שותים. וגם הוא עושה לכם מטלל בחו ככופתה. ככופתה אומר רשי, ראי, כמו בטולה דקופתה. זכרנו בגמרא, אתם זוכרים שרב יוסף אמר שהוא רוצה לשבת בצל גללי החמור. הוא חושב שאתם צחוק, הוא משתמש פה ביטוי נורא, הוא מזלזל בכם. אתם כגלל הזה אתם חשובים בעיניו. אין היהב, אין נתן בשעריכם כדי שלא יהיה בכם צורה כמותו. היא חוזרת עוד פעם לשערות. אמר לה, טוב, בזה הוא כבר היה חייב להתערב. אמר לה, האי הוא נמי כאביד. הרי גם הוא גילח את שערו. אז מה את רוצה? האי הוא נמי אביד? אמרה לי, זה פילי פלאות, כיוון דקולהו רבותה דידי, הוא מה עשה? גילח את שערו, נכון, בסדר. למה הוא עשה מעצמו צחוק? כי הוא אמר, אכפת לי, אני מלך, אחי כהן גדול, יש לי את הכל. זה נראה קצת מגולח. המחיר שווה. אתה לא תופס עניין. הוא עושה חשבון צחוק פשוט. כיוון דקולו רבות הדידי, אמר אי הוא נמי תמות נפשים פלישתים. הוא אמר, שאני אהיה כמותם, אכפת לו. אמר אי הוא נמי תמות נפשים פלישתים. המיוחס לרשי, כיוון דקולה רבות הדידי הוא, אינו חושש עם גילח עצמו, דקאמר לנפשי תמות נפשים פלישתים, אגזוז שערי כמותם. ומה לי בכך שהם מקיימים אפילו שאני מצווה לשחוק אגזוז עכשיו כמותם כדי להפיס דעתם? אז הם, אתה יודע למה הוא אמר? הנה הוא אמר כדי שאתה תענה לי ככה, נו, הכל הוא הצליח. ועוד, דקאמר לכו עבדיתו תחלתה. אמר לכם לשים תחלת בציציות. אז המרשה אומר, יש סמיכות פרשיות לסוף פרשת שלח, איזה מוזכר פה. מה הרעיון? עבידו תחלתה. איסל כדעתי תחלתה חשיבה מצווה. אם הוא חושב שהתחלת זה מצווה, כנף פתיל תחלת. נכון, אמר לכם בציציות לשים פתיל תחלת. אם הוא סבור שהתחלת זה מצווה, אפיק גלימי דתחלתה, וכסינו לכולו מטיבתך, תוציא תליתות של תחלת, תכסה את כל הישיבה, את כל המטיבתה, את כל הבית מדרש, ואז באים 250 ראשי סנהדראות, כמו שרשי אומר, בתליתות שכולן תחלת, ואומרים למשה את האמירה הידועה, פתיל אחד של תחלת פותר את כל הציצית, אז תלית שכולה תחלת אינה פותרת את הבגד מציצית. ואז נסיים את הגמרא, היינו דכתיב במשלי, חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. כך כתוב. לומדת הגמרא, חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. ואיוולת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. צריך להבין את הגמרא הזאת, זו גמרא מופלאה. פתאום את כל הזרקורים מעבירים לאשתו של און בן פלט, לא ידענו עליה, לא שמענו, לא קראנו, לא ראינו, ואשתו של קורח. הרעיון יפה, מה רוצים להגיד, מה ההשפעה באמת של נבט הבית? נו, רעיון גדול מאוד. אז הלבישו את זה פה ככה, מה, לא היה איפה? מה, אז הכניסו את זה כאן לאון בן פלט ולקורח. איפה רואים זכר לזה? ומה הטענות? מה בעצם הטענה של אשתו של און בן פלט? מה היא פה? שתיהן עוסקות עם השערות. כמו שאמרנו, היא סותרת את שערותיה, כמו נזירה ככה. ואני מזכיר בכוונה נזירות. המערשה אומר, מאוד יפה, המערשה אומר שאשתו של קורח אמרה לקורח, איזה מין דין זה שהלוויים צריכים לגלח את שערם בגלל קדושתם. עכשיו הוא גם אמר לנו באותה פרשה, בפרשת נשוא, באותה פרשה, שהנזירים מגדלים את השיער. אז למה אמר לכם לגלח? תגדל את השיער. מה היא מצאה בשיער? מה ההבדל? למה לגלח זה נראה שוטים? דווקא היום זה פופולרי. מתי זה שוטים ומתי זה... מה היסוד? מה היא אמרה? אתה אדוני אלינו לעולם שהכל נהיה בדורו. נדמה לי שכאן צריך להיכנס, ואחרי זה בסוף כל העסק של התחלת. אז אמרתי, המערשה אומר שהיא אומרת שמענו עשרת הדיברות. שמענו עשרת הדיברות. דברים אחרים לא שמענו. ומשה רבנו אומר שהוא קיבל את זה. במילים אחרות היא אומרת, מה היה הנעלם חכמים? הרי משה רבנו לגביה זה תורה שבעל פה. היא בדודה שלו. היא אומרת, הוא מעביר לנו את הדברים מהקדוש ברוך הוא. ראינו את עשרת הדיברות. על זה אין ויכוחים. עכשיו, הוא מעביר לנו כל מיני הלכות, ועל זה מותר לי להתווכח. עכשיו, תחשוב בהיגיון מה ההלכות שלו, ותראה שהוא עושה אותך שוטה. ואז הנזירות והתחלת הזה, בפסקה מרתקת, ארוכה קצת, לא נראה את כולה, נמצאת בדפים שלפנינו, אתה חילקנו בהתחלה, אם מישהו אין לו, אז כדאי שעוד ייקח, אם יש כאן עוד נדמה לי על הבמה, או בפסקה מרתקת, מדבר הרב זצ"ל באורות בישראל ותחייתו, פסקת תתוו, על קורח. מעריך מאוד בסוגיה הזאת של קורח, וזאת סוגיה עצומה. ונדמה לי שהשיחות האלה של אשתו של און בן פלט ואשתו של קורח רומזות לסוגיות האלה, למרות שהרב בכלל לא מזכיר את זה בדבריו. נראה את הדברים ממש מבפנים, נחרוג קצת הפעם, נלמד סעיף ארוך קצת ברב באורות. כמובן לא ניכנס לכולו, כי הוא ארוך מאוד ואני רוצה לראות את עקרי הדברים. יסוד הרשעה, סעיף תתוו. צריך שיעלו דפים ללמעלה, אם אין דפים. שיעלו דפים שם. יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. עבודה זרה ומינות זה העבודה זרה האלילית, הפרימיטיבית, ובמינות הרב מדבר על הנצרות. לזה הוא מתכוון במינות. הרשעה מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. ויסוד הרשעה הזה בא כדי לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. הרשעה הזו שבאה לידי ביטוי פעם בעבודה זרה ופעם במינות, עוד מעט נדבר בזה יותר בהרחבה, יש לה מגמה אחת. להשתמש בקודש, אבל לא להשתמש בו על מנת לטהר את כל חלקי החיים. להשאיר את עצמנו ברקיע, בשמיים, במילים גבוהות וגדולות, ובכלל לא להתעסק בדברים הנמוכים, התחתוניים, הם לא חשובים. הנצרות, אין עניינה במדינה. כי מה לדת ולפוליטיקה? מה פתאום הדת צריכה להתערב בעניינים של איך מנהלים שלטון? בזה צריך לעסוק הקיסר, לא הכנסייה. זה נשמע מאוד יפה. מה יותר יפה בעולם מהפרדת הדת מהעיסוק השלטוני? זה באמת יפה, הלוואי. אבל מה בעצם הפילוסופיה מאחורה? לדת יש מה להגיד עד למקום שבו זה מתערב במציאות. מה לכהן ולמלך? מה בכלל הקשר בין האידאה לבין המדינה, הפוליטיקות, סיגי החיים? וככל שהמדינה יותר נותנת מקום, אנחנו בני ארץ ישראל פחות מכירים את זה, אחינו שפה שמגיעים מארצות נוצריות, ממדינות נוצריות, רואים את זה כמה זה חזק במקומות מסוימים, עד כמעט 100% מאוכלוסיות. כשהמדינה נותנת מקום כל כך מרכזי לדת, אבל לדת אין בכלל מאיפה להתערב במדינה. אתם מבינים את השילוב הנפלא הזה? המדינה היא 95% עם הדת. אבל הדת מתערבת עד יום ראשון בבוקר. מיום ראשון בצהריים ועד יום ראשון בבוקר הבא תעשה מה שאתה רוצה. ביום ראשון תבוא לוידוי. אז בשביל מה אני צריך את הכנסייה? כדי שאני לא ארגיש שאין לי קודש. יש לי קודש. וכולם יכולים להיות קדושים. מה צריך לעשות כדי להיות קדוש? לבוא ביום ראשון ולהגיד כמה מילים. מה עם עבודת הצניעות במשפחה? היא חשובה? תראה, אתה מקום בכל סוג ב', אם היית סוג א', היית כומר. ואז לא הייתה לך עבודת צניעות במשפחה? כי לא הייתה לך משפחה, לפחות לא באופן רשמי. אז הכל היה מסודר. אז ממילא שאלת עבודת הצניעות במשפחה היא שאלת בלוף. זה טוב בשביל הדרשה, לסרמוניה. מה עם הבעיות של העבודה, של הפרנסה, של הכלכלה, של הבנק, של הפוליטיקה? לך לראש העיר, תדבר איתו על שטויות. לא מטרידים בזה את ה... אם עשית משהו מאוד רע, בוא ביום ראשון ונדבר על זה. עכשיו קורה משהו נפלא. יש לי קודש, אבל הוא לא נושך. הוא לא נכנס לי לחיים, לברידים. אני חי פה, הקודש פה, ובעיקר, הרעיון בא לבצר מקום לסיגי החיים. כולם נהנים מזה. לפעמים ייקח מאות שנה לגלות את השחיתויות גם במבצרי הקודש המזויף הזה. כמה טוב לו ליהנות מהממלכה. לא יודע אם אנשים יודעים, אבל בהיסטוריה הממלכות התפרקו על, על, על הקשר של כנסייה המדינה. הרגעים הגדולים של רוסיה הגדולה, ההתפרקויות היו על הקשרים של הקיסרים וכל מיני שחיתויות מכל התחומים הנוראים שיש. בין כנסייה למדינה, כאילו זה לא קשור וכן קשור. כי יש מקום לבצר ביצור כזה לסיגי החיים, אפשר להמשיך להתעסק בסיגי החיים, ויש גם קודש ואף אחד לא מפריע לאף אחד. לא לטהר את הקודש, אני ממשיך בסעיף. כי אם לטמאו ולסעבו, אין לי עניין מתמיד באמת עבודה מעצבנת, הכמעט סיזיפית הזאת שאנחנו עוסקים ביום-יום. איך מתארים את חיי העולם, איך מתארים את חיי המין, איך מתארים את חיי הכלכלה, איך מתארים את היצר. כמה נחמד שאני יכול להיות 100% דתי, ואף אחד לא מנדן לי בזה. אמנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. מה אומרת העבודה הזרה? העבודה הזרה אומרת, בא לך עכשיו פאור, אז תגיד איזה קודם כל קדוש, 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 ותתכוון לשם פאור. בא לך עכשיו אגרסיביות, קח אבנים, תזרוק, זה נקרא מרקוליס, אבל תתכוון לשם. מין איזה חופשי חופשי כזה, בזה נדבר בעזרת השם קצת בבלג ובפנחס, בפאור, פרק חלק עוסק בזה. המינות, הנצרות, הלכה למקום אחר לגמרי, הרבה יותר מודרני. גדולה ממנה, אני ממשיך, היא הרשעה הצפונה, הארסית של המינות. זה צפון, זה לא גס, זה לא מגושם, זה לא אבנים. אבל זה ארסי. שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלי מלך. מתאמצת היא, כמו הקורים של העכביש, שנמצאים שם כל הזמן, מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל האושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. אתה לא צריך ללכת למקווה לפני שאתה מגיע ביום ראשון להתוודות. אתה לא צריך להיטהר שבעה נקיים מהטומאה שהיית בה. אתה לא צריך להחזר את עצמך ולהתמודד עם עצמך כל הזמן בשאלות של 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 קודש ותואר וחיים ואיך אני יכול בכלל לעמוד פה עכשיו. אין לכם איזה בעיה, תהיה היד המסואבה מסואבה ויהיה הקודש קודש, והקודש בעצמו הוא המבצר של החול בעוצמתו, ושיתוף האינטרסים כל כך ברור. ועוד פעם אני אומר, לנו בני ארץ ישראל, אני מעיז לומר בני מדינת ישראל, ודאי, גם ירושלים, לא מוכר לנו העולם הזה, אפילו לא בחוץ. בני חול זה הרבה יותר מוכר, ודאי באירופה. השילוב הזה של, של, של כל כפר עם הכנסייה, המנותקת לחלוטין מהמוניציפליה והמשותף כל כך, בכזאת צורה שנותנת לחול להישאר בשיא החוליות שלו, לא לגעת כאילו בקודש, ובכלל לא להבין שהחיים שלי יכולים מעולם לא להשתנות בגלל שיש פה כאילו קודש. הרב בא ואומר, הקודש הזה הוא הרבה הרבה יותר תמם מזה שאין קודש, כי הוא נותן לחול ביצור רשמי. אתם אבל ואנחנו צריכים עכשיו לתרגם את זה כמובן הרבה מעבר לנצרות כנצרות. הרב מדבר על אמינות, הוא לא מזכיר את הנצרות פה פעם אחת, למרות שהוא מדבר עליה הרבה. כי גם אצלנו יש את התפיסה הזאת בתוכי לפעמים. גם אני רוצה להפריד בין זה לזה, כדי לתת לזה מקום בפני עצמו. עכשיו הניתוח של הרב. שתי דמויות מקראיות יש שיוצרות את התפיסה הזאת. במקור דבריו של הרב זה בעולמות קבליים גדולים שרואים בקורח גלגול של קין. שם מקור הדברים של הסעיף הזה. השלם מעריך בהסברת העניין, והדברים הם קדומים מאוד. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו. שאלנו את עצמנו לפעמים בטח למה, מה עשה קין רע? מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. איך יכול להיות שבידך האחת אתה מקריב קורבן, ובידך השנייה אתה רוצח? זאת אומרת שרטרואקטיבית מתגלה שכשהקרבת את הקורבן לא היית ראוי לבוא להקריב קורבן. זה ניתוח אחר לגמרי ממה שהתרגלנו. הבעיה היא לא בזה שקין הביא מפרי האדמה ולא מהביקורים, אולי תרצו, לכן הוא הביא מפרי האדמה ולא מהביקורים. הבעיה, אל תחפשו אותה במקומות אחרים. הבעיה היא בזה שאתה חושב שאתה יכול לבוא עכשיו להקריב קורבן. הרי לא ניקית את הנפש שלך. אז מה אתה מקריב קורבן? בזה פתרת הבעיה? לא שעה השם אל קין ואל מנחתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, מיד אחרי, כשאל הבל ואל מנחתו לא שעה, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא, למה? כי בפנים אתה מתועב. עכשיו תעזבו את קין. זה היכל השם, היכל השם המה. זה המרות שלנו לגעת בקודש, גם כשהידיים עדיין תמאות. הקורבן הוא תועבה, למה? זה פילי פלאות, מפני שהוא, הוא המגביר את כל כוח הרע. והחטאת רובץ על הפתח. איזה ניתוח עכשיו של הפסוקים. לפתח חטאת רובץ. וכמו ברביצה הוא רובץ, רובץ, וכל הזמן מתגבר, מתגבר, ואתה לא מרגיש כלום. לרבוץ במקרא, בשונה ממה שרשי מסביר, רשי אומר, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו, לפתח חטאת רובץ זה היצר הרע, שכל הזמן רוצה להפיל אותך, והוא מחכה לך, לפתח זה אלי קבר. אתם זוכרים את רשי? רשי מסביר, הלא אם תיטיב, שאת. זוכרים את הפסוק? ואם לא תיטיב, אם לא תיטיב את מעשיך, לפתח חטאת רובץ, היצר הרע מחכה והקבר פתוח. ואליך תשוקתו, פסוק מאוד מפחיד. יש מלחמה תמידית, מתאר את הלחימה. אמרתי פעם, הרב הירש אומר כל כך נכון מבחינה פרשנית, לרבוץ טוען הרב הירש, ותשוקה אינם כמו שרשי אומר מבחינת המקרא. לרבוץ במקרא, זה הערה נפלאה, זה תמיד חיובי. הפוך, פסטורלי. לגר זאב עם כבש ונמר, עם גדי ירבץ. זה ציור, רק חסר פה גרע של גלים ומשרוקית. נמר עם גדי ירבץ זה תיאור לא של מישהו שמחכה להרוג אותי. אף פעם רובץ לא. אתה רואה חמור שונה אחר, רובץ תחת מסור. מה שהוא רוצה לעשות עכשיו זה לנוח פשוט. הדבר האחרון שהוא רוצה זה שמישהו יבוא לעזור לו. הוא רובץ כי הוא רובץ, לכן יש בעיה. אז הרב הירש אומר, מאיפה על הפתח אתה רובץ? זה איזה מין אחד שעומד כל הזמן עם נשק? שאלה טובה מאוד. שוקה זה גם תמיד חיובי. דודי לי ועליי תשוקתו. אני לדודי ועליי תשוקתו. מה זה תשוקה? תשוקה. הרב הירש מתאר שם פילי פלאות. הרב הירש אומר, יש יצר הרע. והיצר הרע הזה הוא לא כזה רשע כמו שאתה מתאר אותו. הלא אם תיטיב שאת. תשמעו את הפירוש שלו, זה פילי פלוט. כל כך מוכר לי, אני לא יודע, אני מסתולה איש עוד, אז אני אומר. הלא אם תיטיב שאת. אם תיטיב תתגבר. ואם לא תיטיב, אז היצר הרע רובץ על הפתח. מכירים, אצל החשובים, יש מחוץ לדלת שטיח קטן, אצל החשובים יותר, שם נמצא הפודל. נכון? מי שמחזיק את עצמו. ככה יש שכונות שזה ודאי, בלי זה אתה לא יכול בכלל להיכנס. והוא יושב שם, הוא מקשקש עם הזנב. הוא רובץ על הפתח, כפשוטו. לפתח חטאת רובץ. ומה בעצם רוצה הכלב הזה? הוא לא תמיד פודל, הוא לפעמים מאוד גדול. גם מפחיד. אבל בעצם הוא לא רוצה להרוג אותך. הוא רוצה שאתה תמשול בו. הוא רובץ. אם לא תמשול בו, אליך תשוקתו, הוא משתוקק שתמשול בו. אם לא תמשול בו, הוא יקפוץ לך על השולחן ויעשה לך בלגן שאתה עוד לא ראית בחיים שלך. הלא אם תיטיב, שאת, תתגבר אתה, תמשול עליו. ואם לא תיטיב, שאת, כלומר אם לא אתה תתגבר, הוא רובץ, והוא מחכה שתתגבר עליו, הוא מחכה, הוא משתוקק אליך, הוא רוצה שתדריך אותו. מה אתה חושב שיצר הרע הוא כל כך רע? הוא נחמד, הוא כזה מתוק פודל, יושב שם ומחכה רובץ. רק מה אתה הולך לעשות איתו? אם תיטיב, שאת, ואם לא תיטיב, שאת, אז הוא ממתין לך שם, ואילך התשוקתו, ואם אתה לא תיתן לו את האוכל שהוא רוצה, אז הוא ירביץ לך, הוא ינשוך אותך, הוא יהרוג אותך. לא כי כלב נושך, כי כלב רעב, כי לא נתת לו אוכל. כי לא הרגעת אותו, כי לא נתת לו תורה שמפררת אותו, כי לא עשית מה שיגרום לו, שהוא לא ירצה להיות כל כך רע. הוא לא רע כי הוא כלב, הוא רע כי לא טיפלת בו. ניתוח מדהים של הרב הירש. לפתח אתה תרובץ, ואילך התשוקתו. קין בכלל לא חשב צריך לטפל בזה. יש לי עכשיו חשק לרצוח, אני עובד אדמה, ויש לי כוחות, ואני רוצה לשלוט, ואני גם רוצה להקריב קורבן. והקורבן נותן לי את הדלק להיות רוצח יותר גדול. והחטאת רובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. הקודש המזויף הזה רק נותן כוח לרוע שלא קיבל את מזונו הטוב, הנורמלי, זה שגם אומר לו מה לא. הכלב רוצה פקודות, הוא רוצה שיגידו לו ארצה, נכון? רגלי, שב, קום, שתוק, הוא רוצה לדעת שיגידו לו מה לעשות, הוא רוצה בעלים, הוא רובץ. אבל אתה לא יודע להיות הבעלים שלו. אז במקום להגיד לו מה לעשות, אתה לוקח את החלק היפה באדם שבך, כי האדם הוא אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים, לנשמה נותן מזון נשמתי, ולגוף נותן מזון אדמתי. המזון הנשמתי שאתה נותן לנשמה לא מנותק מהגוף, כי הנשמה לא מנותקת. המזון הזה נכנס כמו ורידים אל הרוע הזה ונותן לו כוח. ועם זה הוא עושה את הכל. כה סובבת והולכת היא הקיינות הרשעה, החפיצה שתיטב בעיני השם. למה אתה לא מקבל את מנחתי? הרי אני נתתי קורבן. אני נשמה טהורה. שהשם ישעה אליה ואל מנחתה. מה זה קשור זה שעכשיו אני עדיין בדברים האחרים? איפה כתוב שהידיים צריכות להיות טהורות? איפה כתוב שהגוף צריך? הקודש הוא קודש. ובחובה יודעת היא היטב כי מאס השם בה. ופניה נופלים וחרה לה מאוד וכעסה אגור בתוכה. ובכל עת מצו הנה יד הרוצח מתגלה. צביון החטאת שאליה תשוקתו של האדם הקייני מתראה בכל תואבתו. הוא כמובן נסביר את זה אחרת מהרבי, יש את המושג של הפסוק, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. יסוד המינות של האגר על דברי חכמים. עוד מעט נגיע לאשתו של קורח. של ההגה על דברי חכמים. יסוד המינות של ההגה על דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה. הרב כותב בסעיפים אין ספור באורות במקומות אחרים, שכל הנתק בין קדושה לבין חיים, בין קדושה לבין ארץ, בין היכולת שלי להבין להיכנס עם היצר הרע לבית המדרש ולהעלות את הכל. זה האמינות שהכניסה בתוכנו, זה הנצרות שהכניסה בתוכנו. זה לא התעסקות עם איזו דת היסטורית שניסתה לגדול והיא פשוט גדולה מדי או קטנה מדי. זה התעסקות עם מה שזה עשה בי. עם תפיסת אמינות שנכנסה בתוכי ועושה בי שמות. אשר אומנם מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות, היא לא הצליחה להרוס את היסודות שלנו, בכל זאת הכינה לקורים אשר לא צלחו להיות לארג של מכסה כזב, אשר צלחו, סליחה, להיות לארג של מכסה כזב על פני עמים רבים. הוחלפה האלילות במינות. אבל אל תתבלבלו, אומר הרב, לא התוכן הפנימי הוא טוב, כי אם העמדה, העמדה בלעז, הפוזיציה, הפוזישן, ההופעה השתנתה, לא התוכן. התואר החיצוני גוהץ כמעט. זה נראה הרבה יותר אינטליגנטי. זה לא פגני, זה לא אבנים ופאור, זה לא לפאור את עצמך, זה עם עניבה, זה לא באים ככה. יש סדר, יש מוזיקה, הכל מסודר. התואר החיצוני גוהץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, פילי פלאות עכשיו, לא לקדש את הרצון, לא לקדש את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית, על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה. מה הסדר שהקדוש ברוך הוא רוצה? למה הוא בא אליי במדרגות מדרגות, במצוות מצוות, בדרגות דרגות, כדי להגיד לי, בזה צריך לטפל, ובזה צריך לטפל, ובזה צריך לטפל? ויש צדדים שאתה צריך לטפל בהם מהצד של סנהדרין, ויש דברים בנזקי ממון, ויש דברים בדיני תומה וטהרה, ויש באיסור ויתר, ויש דברים ששייכים לגוף, ויש דברים ששייכים לאהבה, ויש דברים ששייכים לקשרים שלך עם זה ועם זה ועם זה, ויש רבה, ויש תלמיד, ויש עוד, ויש עוד, ויש הגדרות, ואיפה אתה נמצא ביחס לאיפה שאתה רוצה להיות. 24 שעות אתה עוסק בקודש. התפקיד הוא לקדש את הרצון, לא להקריב קורבנות. אין טעם לבית מקדש בעולם שלא מקדש רצון. אין טעם שיבנה מקדש אם עוד לא הכנת את הקרקע לקיומו של מקדש בעולם. כי מקדש וקרקע לא מוכנה, זה עוד פעם המזבח של קין. ואותו הקורבן זה בסך הכל דלק לאי קידוש הרצון. אני יכול להבין את ההתקוממות של מי שאינם מבינים בעצם את העניין, ולפעמים כי אנחנו לא מסבירים אותו מספיק, לא לעצמנו ולא לאחינו, שמפחדים מהאבנים האלה בלשונם לא עליהם. כי מה הקשר הזה? אז תקים בית של אבנים, אז מה, פתרת את בעיות? הם צודקים בטענה. הטענה היא אמיתית. ואנחנו צריכים ללמוד איך מקדשים את הרצון כדי להביא את הדברים למקום שהם צריכים להיות שם. הוא ממשיך. לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית. זה המטרה של המינות הזאת, שהיא העבודה זרה המגוהצת. על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בהצעת השם הגדולה שיסודה הוקבע בישראל בגוי קדוש ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנוק. עכשיו העיקר, מהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנוק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית. על מה כועסים עלינו אומות העולם? אני אגיד לכם על מה הם כועסים עלינו על פי הסוף. בסוף, בעתיד, אומרים לנו הנביאים ישעיה ומיכה, והלכו עמים רבים, והלכו גויים רבים, שתי הנבואות, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. זוכרים את הפסוקים? כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. זה לא אנחנו אומרים, זה הם. חז"ל אומרים, דיברנו פעם בזה, חז"ל אומרים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית, בית אלוקי יעקב. למה בית אלוקי יעקב? אל הר השם, אל בית אלוהי אברהם, אל בית אלוהי יצחק, אל בית אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. חז"ל אומרים, לא כאברהם שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. מסביר הרב באיגרת. בעצם לגויים אין שום התנגדות למה שאנחנו מגלים מצד היותנו בני אברהם. כי בתור בני אברהם, אנחנו עולים על איזה הר וקוראים בשם השם. כולם מוזמנים לראות, אנחנו עומדים על ההר. יש ישמעאלים בני אברהם, יש בני כתורה בני אברהם, יש בני יצחק בני אברהם, יש מריבות. אבל בסך הכל כולם יכולים לראות בהר. יהיה מי שיראה ענן קשור על ההר, ויהיה מי שלא יראה. אבל גם מי שלא יראה יכול עם החמור למטה לראות את ההר. במדרגה כזאת, במדרגה אחרת, כולם מוזמנים, זו גם השאיפה האברהמית. עד ששרה באה אל אברהם ואומרת לו, יש כאן שקר, הוא מלכלך אותו, הוא מטמא אותו, הם משחקים, אני רואה אותו. אני רואה את ישמעאל ואת יצחק, אני רואה את העבודה זרה, את הגילוי העריות, את השפיכות דמים, אני רואה. ואז צריך להקים בית יותר מסודר. יצחק כבר יורד מההר, והוא מקים כבר את המזבח בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. כבר לא בזריחה שהמון אור, וכבר היא משקיעה לאט לאט עם דמדומים. אבל גם לשדה כולם יכולים להגיע. יעקב כבר בונה בית אלוקים. בית זה מקום שיש בו כללים מדויקים. לבית יש מפתח להיכנס, בבית יש קירות, בבית יש הגדרות, זה לא שדה, זה לא הר. מי שלא מטפל בבית יכול ליפול בתוכו. לא כולם מוזמנים לבית. מי שלא מוזמן ונכנס, גוי ששבת, חייב מיטה. מי שנכנס צריך לדעת איך הוא נכנס. בבית יש גם טעויות גדולות, אתה יכול להרגיש אם יש בית, אז אני רגוע. היכל השם, היכל השם, אמא. סכנות לכל הכיוונים בבית. העמים הרבים מעולם לא התנגדו לאלוהי אברהם. מה רע להם ביהודי הפילוסוף שמסתובב וקורא בשם השם? למה הוא מפריע להם? את מי הם שנאו? את בית אלוקי יעקב. הגאולה היא שהם יבואו ויגידו יום אחד, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב שקראו בית. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, זה פילי פלאות. לאלוקי יעקב יש אורחות, אורחות פרטיות, כדי לתקן אורחות הכלכלות בחיים. יש לו הדרכות איך קושרים נעליים, יש לו הדרכות איך לובשים חולצה ומכנסיים. יש לו הדרכות איך בונים בית, איך אוכלים, איך שותים, מה מדברים, מתי. הוא מתערב במדינה, הוא מתערב בכלכלה, הוא מתערב בזוגיות, הוא מתערב בחיים, הוא מתערב במין, הוא מתערב בנשמה, הוא מתערב. לא כי הוא מתערב מבחוץ, לא כי הוא דחליל שמתערב. כי הוא רוצה לטהר את הקודש. זה אפלה ופלה. אתם יודעים מה יבואו יום אחד העמים הרבים ויגידו? מספיק עם הפילוסופיה הבלופרית שלנו. צריך דרכים, צריכים אורחות, צריכים לטהר את הכל. נכון, זה קשה. נכון, לפעמים כשזה קשה, גם לי בא קצת מינות. גם לי יש פתאום חשק לאיזה מין הפרדה כזאת. הקודש יהיה מתוק והגוף יהיה גוף. גם לי קשה עם זה, ככה זה. והגאולה היא שנבין שכי מציון תצא תורה. התורה יוצאת ממקום עם דרכים, עם הגדרות, עם מציאות. דבר השם מירושלים, זה מה שיאמרו עמים רבים. ולכן מה שהוקבע בישראל, אני חוזר לחלק הזה של הפסקה, כי הוא העיקר, ובו עוברים לקורח ושם נעמוד. ולכן מה שהוצע אז בעצת השם הגדולה בעם הזה, שיסודה הוקבע בישראל בגוי קדוש, ומהסתעפויותיה של התורה הזאת של עם ישראל, יוכלו עמים רבים לנוק. זאת הנקודה הגדולה. אנחנו טועים, לפעמים אנחנו חושבים, מה שבאנו למסור לעולם זה את הרעיון של השבת. אמרתי יותר מפעם, באנו למסור לעולם את הרעיון של כלי שני וכלי שלישי בבישול אחר בישול. ולא את הרעיון הרעיוני של הרעיוניות של השבת. הרעיוניות הזאת מתבטאת באיך עושים תה. ומי שזה נראה לו קטן, לא מבין בכלל מה באנו להגיד בעולם. את רעיון השבת אומרים פילוסופים אחרים לא פחות טוב מאיתנו. זה מעולם לא החזיק מעמד קדנציה אחת. כי הם אף פעם לא בררו איך זה שייך לקוס תה. לכן הם לא הצליחו אף פעם לעשות תוספת שבת. רק שבת שדנים בה בבישול, בהוצאה, במאמר, בענייני עבודה ופרנסה, בהבערה, במלאכה, רק שבת שכל ההוויה שלי דנה בה. מה זה שבת? שבת זה איזו צורת עבודת השם יש לי. איך אומר הרמב״ם, רבנו אברהם מביא בשמו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, הזכרנו את זה אגב אגב עניין מלאכה, אבל זה גם לעניין שבת כל כך גדול. מהצד השני, בנו אברהם מביא בשם הרמב״ם פשט, ששת ימים תעבוד את השם. איך? על ידי ועשית כל מלאכתך. כך עובדים את הקודש ברוך הוא ששת ימים. ביום השביעי תעבוד את השם איך? על ידי שבת להשם אלוקיך. זה אף למפלא. איך השבת באה לברר את האדם העובד שבי? מה הקשר שלי לעבודה ומה לא? חז"ל אומרים, ועשית כל מלאכתך, איך אדם יכול לגמור את כל מלאכתו? אסור להרהר מחשבות של חול. זה אדם אחר לגמרי, אדם שלא עובד כל שבוע כי הוא לקח שבת. פעם בקיבוצים היו לוקחים שבת. אתם יודעים מה זה היה לקחת שבת? היה אפשר לקחת שבת ביום שני, ביום שלישי, ביום ראשון, כל אחד לקח שבת. כי הרי הרעיון הרעיוני של הרעיוניות הוא העניין של הרעיון של השבת עם הרעיון. אבל הרעיון הוא שאתה תגיע למצב של ועשית כל מלאכתך, עכשיו הקדוש ברוך הוא שובט, אני שובט, הפרות שובטות, החיים שובטים, הכל שובט. אתה עובר תהליך נפשי שכל העבודה שלך נתפסת אחרת. ההשתעבדות שלך לפרנסה שלך נתפסת אחרת. זה לא רעיון, זה הבל. הרעיון של השבת הוא מצד אחד טוב ומצד שני הוא אמינות בעצמה. כי הרעיון של השבת אומר, מה אכפת לך מתי אני, מה אכפת לך אם זה עם כלי שני או בלי כלי שני? לא קלטת כלום. היסוד הוא להפוך את כל החיים שלך לקשורים לזה. זה לא רק שיהיה סנהדרין ונזקי ממון, זה בכל מצווה, תתחילו להכניס את זה לראש, זה בכל פרט. איך כל החיים שלי קשורים, זה לא דין להתפלל שחריס, זה אני אוכל לפני או לא אוכל לפני. זה אני נותן צדקה לפני או לא נותן צדקה לפני? זה אני מקבל על עצמי ואהבת לרעך כמוך או לא? זה איך הפעולה הזאת משנה את המסלול של רמ"ח איבריי ושס"ה גידיי, של החיים הזוגיים שלי, של החיים הפרטיים שלי, של חיי החברה שלי, מה קורה לי בקשר שלי עם המצוות? תפיסת עולם אחרת לגמרי. עכשיו מגיעים לקורח עוד שנייה. כיוון שהיסוד הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש הוא היסוד שהוקבע בישראל בגוי קדוש, ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנוק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית. אין אומה שאין לה מקום, כל העמים יבואו, מי שילכו בשם השם. יש את מי שלא עליהם יהיה הגשם, אומרים הנביאים. כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית, השייכת אליה, הטבעית הכוונה, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, פילי פלאות, יש אקלימים, יש מנטליות של עמים, יש הכל. הציודה קורא לזה תמיד פסיכולוגיה של העמים. וכל התכנים החברתיים והאישיים שלה מצטרפים לזה. כל זה זה המגמה של עם ישראל, לא של אמינות, לא זאת היא מגמתה. עכשיו העיקר, הקיינות עשתה באדם הכללי את מעשה המפעל הקורחי בישראל. אתם יודעים מה זה קורח? קורח זה איזה קוסמופוליטיות ישראלית כזאת. כולם קדושים. תעזוב פרטים, תעזוב מדרגות, תעזוב דרגות, תעזוב כהן לוי, תרומה, מעשר. אתם יודעים מה אמרה אשתו של קורח? כולם יכולים להיות נזירים. נזיר זה מי שלא מתקרב לכרם. נזיר זה עבודת קודש. סתם נזירות ל-30 יום. אתה יודע מה אתה צריך בשביל להיות נזיר? יכול להיוולד נזיר? רק שמשון נולד נזיר. נו, וזה הצליח לגמרי? אין דבר כזה נזיר שנולד נזיר. לוי נולד לוי. אתם תופסים את הוויכוח של אשתו של קורח על רעיון הלוויה? תגדלו שערות, למה הוא אומר לכם לגלח את שערותיכם? אתם יודעים מה ההבדל בין לגלח שערות ולגדל שערות? כל אחד מרגיש את זה מעצמו. הרבה יותר טבעי וחופשי וטהור וניסה לגדל שערות. למה אתה מעכב אותי? למה אתה מפריע? תמיד קינאתי בתמונה של הנזיר, של רב דוד. הנזירות הזאת. בלי ההגבלות הנודניקיות האלה. חופשי. יש בזה תוהר עצום. סתם נזירות למד יום. אתה יודע מה אתה צריך בשביל לעמוד בלגדל שערות? השערות הן קודש. השערות מבטאות את אותן השפעות. כל העולם הפנימי עוסק בשערות. הן הצינורות. הן הדברים גדולים מאוד. מאוד מאוד. אתה יודע מה הרוחניות שצריך בשביל זה? אתה יודע איזה טהרה צריך בשביל זה? עד רבה, אני שואף שתגדל את השערות האלה. אבל מה אתה תעשה עם זה? אתה תעבוד על זה? אתה יודע איזה סכנה יש בשערות האלה? זוכרים את הנזיר היפהפה מן הדרום שבא אל שמעון הצדיק? זוכרים אותו? דיברנו עליו בשמעון הצדיק. והלך אל המעיין וראה במים של המעיין את שערו היפה. והיצרורה הלך לשגע אותו. השיער הוא יופי. שיער ואישה ערווה. השיער הוא דבר מדהים. ואשת קורח אומרת לקורח, למה הוא מגלח את הכל? הוא עצמו לא היה מעיז לעשות את זה. ומה שהוא עושה את זה, זה תמות נפשים פלישתים. ולדעתי היא רומזת לפסוק הזה, כי היא רומזת לשערות של שמשון. הוא היחיד שיכול היה מלידתו לגדל שערות. אצלנו במנהג היפה הזה של ישראל קדושים בגיל 3 מורידים את השערות. יצרורה מתחיל ככה בשעות נוספות, איזה שעות נוספות, איזה שניות נוספות. בעזרת השם. אולי יום אחד בעזרת השם תהיה נזיר. ללמד יום, לעוד למד יום, יהיה לך גם נזירות עולם, יש הרי ג' דרגות בנזירות, נזיר של 30 יום, נזיר עולם, אין נזיר שמשון. נראה, תגיע. זה אף לבפלה, הנזירות שמציעה אשת קורח, ואז היא אומרת רק נזירות, הכל תחלת. העולם תחלת, השמיים תחלת, הכל חלום. צריך פרטים, דיברנו בסעודה שלישית בשבת. צריך 7 חוטים של לבן. הוא אומר שהחוט השמיני צריך להיות תכלת כזה, של הכל, של השמיים. התכלת הדומה לים, והים לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד, עזוב. צלו אותו, תלית שכולה תכלת, גם צריכה את כל הפרוטים. גם אשתו של און בן פלט וגם אשתו של קורח משתמשות בכל העדה, כולם קדושים. אשתו של און בן פלט אומרת, כיוון שכל העדה כולם קדושים ישמרו על צניעות. אם אני אסתור שערי, אף אחד לא ייכנס להפריע לך. אבל לא יהיה לנו רוב בהצבעה. כל העדה כולם קדושים. אמרי, כולם יודעים, ידנה דקולו קנישנה קדישי נינו. יש בעם ישראל קדושה, לאן מושכים את זה? כולם יהיו נזירים בלי הכנה? או נשמור על צניעות ונדאג שבבית לא נכנסים אם עכשיו אני גלויית ראש. זה שני עולמות. זה פילי פלאות. און בן פלט אשתו הצילתו. גם אצל און בן פלט וגם אצל קורח, אנשים נתנו את האידאה הגדולה, כמו אצל כולם, כמו אצל רבי עקיבא וכמו אצל משה רבינו ואברהם ויצחק ויעקב. זה לא חידוש און בן פלט וקורח. רק את האידאליות הזאת אפשר למשוך לשני כיוונים. לאן לוקחים את רעיון כל העדה כולם קדושים? כל העדה כולם קדושים, כולם צריכים להיות נזירים? אין מי שכן ראוי ומי שלא ראוי? שמעון הצדיק מתפעל מאותו נזיר שבא לגלח שיער נזרו, כי הוא אומר, סימן שהשיער לא שיגע לך את החובה לבחון את עצמך כל שנייה. אז כמעט נפלת ביצר אורי. אז מה? אז נפלת ביצר אורי. בוא נמשיך. בוא נעבוד. בוא נתקדם. אמרת צריך להוריד את שערי, פילאי פלאות. אלה שתי נשים, שני עולמות. רק נגמור בשתיים, שלוש שורות, כי הזמן מאוחר. הקיינות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בדור, בזמן, במציאות, שמצד אחד יש בה את הקורחיות הזאת בצורה היפה של און בן פלט, ומצד שני בצורה הנוראית של אשתו של קורח. הכיף הזה להיות נזירים, החשק הזה של חופשי חופשי, של כל העדה כולם קדושים, לאן הוא הולך לקחת אותי? שמשון הנזיר, זוכרים למה הוא לקח את האישה התמנית מקרמי תמנתה, מה הוא אמר לאבא ואמא שלו? כי היא ישרה בעיניי. נפלא, אלוקים עשה את האדם ישר. אבל אולי העיניים שלך מבלבלות קצת? אין אצלך ולא תטורו בישר הזה? אתה כביש הסרגל? הישר שלך לא יכול קצת... אתה יודע שיש לך חולשות? גם אדוני, אתה נזיר שמשון. זה מצוין היושר הזה, זה מצוין הרצון הזה לישרות. חז"ל אומרים, מה זה ספר הישר? הנה היא כתובה על ספר הישר, ללמד את בני יהודה קשת. תשובה א', אומרים חז"ל, ספר בראשית, כי אבותינו היו ישרים. תשובה ב', גמרא בעבודה זרה בדף כ"ה, ספר שופטים. למה נקרא ספר שופטים, ספר הישר? כי כתוב, איש כל הישר בעיניו יעשה. גמרא בעבודה זרה, פילם פלויס. הסתכלתי הרבה פעמים, בדפוס, אולי לא, אולי. זה נובע מאותו יושר. אבותינו היו ישרים לא כי הם שמעו ככה בהר סיני, לא כי הרבי אמר להם את זה בתלמוד תורה. כי מעל הנשמה שלהם הם היו ישרים, כי הכליות לימדו אותם תורה. כי בטבעיות שלהם הם היו ישרים. דור שפוט השופטים היה גם דור טבעי לגמרי. זורק הכל. צריך להתעצם, עושה תשובה גדול ככה, עד הסוף. הישרות הזאת היא דבר נפלא, אבל לאן אתה הולך עם הישרות הזאת? חז"ל אומרים, היא ישרה בעיניי, היא ישרה טוב מאוד. הבעיניי לא טוב. וינקרו פלישתים את עיניו, הוא קלקל בעיניים, וניקרו פלישתים את עיניו. הקלקול היה בעיניים שלך, הקלקול היה בה ולא תטורו. עכשיו אתם מבינים למה בפרשת התחלת של הציצית נמצא ולא תטורו? כי הרצון שלך לראות בתחלת את הכל, תיזהר! תיזהר, אתה יכול בשם הנזירות האינסופית הזאת ליפול בדברים הכי גדולים. אתה יכול עם השערות האינסופיות האלה שבאות לעשות השפעה של צינורות ודיק נקדישה והכל, בשם זה אתה יכול ליפול עד עברי פי שחה. אשתו של קורח ואשתו של און בן פלא, הקיינות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית. מה היא אומרת? מה הוא אומר? מעשר, הרי מעשר ראשון זה ללוויים, אז למה אתם צריכים לתת עשירית לכהן? כדי שאני אתן חלק ממה שיש בי לכהן שצריך, כדי שאני אוסיף מהלוויה לכהונה, כדי שאני אעלה עוד דרגה. אין דברים כאלה, כולם קדושים. זה היה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. זה ניתוח מדהים של הרב. אתם עכשיו תופסים מה היה חטא קורח? חטא קורח היה קודש בלתי מבוקר. קודש בלתי מבוקר זה קורבן של קין. קודש בלתי מבוקר זה מינות, זה נצרות, זה מינות בחיים שלי. זה להיות נזיר בלי להיות מוכן להיות נזיר. הרב יקרא לזה עוד מעט, זה להיות חזיר. כי החזיר מרים את לפה וצועק ראו טהור אני. החזיר אוכל כל לכלוך. הוא אוכל את כל הצועה, הוא אוכל את הכל, הוא חי בתוך הלכלוך. ודמיין מאוהי לבני אנשי. זה נכון גם זואולוגית וביולוגית. דומים מאב למאב של אדם. הוא נהנה ממה שלא לו. לית דעתיר מחזיר, אין עשיר יותר מהחזיר. כי למה הוא הכי עשיר? כי הוא אוכל לכל. הוא יכול להישאר בלכלוך שלו ולקרוא לעצמו טהור עם הלכלוך שלו. על כן הוכרח הדבר ובזה נעמוד שירד חיים שעולה. להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי שלא יהיו עוד כקורח וכעדתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התומעה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, זאת היא הקורחות האנושית. שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם. האוניברסליות הבלי סופית הזאת. שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. ולא נאמר הרבה, אבל תחשבו שהרב כותב את זה בתחילת זריחת שמש העמים הסטליניסטית. הוא כותב את זה לפני 80 שנה, כששוויון העמים ושמש העמים מתחילים להפציע ביפתם. היום אנחנו כבר שמענו את השקר. היום כבר ליווינו את למעלה מ-50 מיליון הקורבנות של הרמאות הזאת. אבל מה הייתה האמירה הסובייטית, הרוסית, הסטליניסטית הזאת של הרב שכותב את זה והכיר את זה מקרוב, שחי שם? מה הייתה האמירה הזאת? כולם שווים, אין עם קדוש ונבחר. הכל שווה, הכל. מה פירוש הכל שווה? אבל יש פה מישהו שהוא שליט. והשליט הזה הוא בשר ודם. והבשר ודם הזה רוצה לשרוד. והבשר ודם הזה לא תיהר את עצמו. והבשר ודם הזה יכול להפוך את כולנו לעבדים שלו, ולשלוח אותנו לסיביר ולהגלות אותנו ולהפוך אותנו לכלום. ולהרוס לנו את המשפחתיות, ולהרוס לנו את הזוגיות, ולהרוס לנו את החיים, ולהרוס לנו את הכל, בשם איזה שוויון כזה. למכור כל העדה כולם קדושים. כשלא הכנו את עצמנו? להגיד כולנו הולכים להיות נזירים סתם כי אנחנו מאיזה שבט אחד, אז החלטנו שאנחנו נזירים? אתה רוצה להיות קדוש? תגלח את השיער שלך. תעבוד על היצר אורן. תגביל, תחתוך, תעצור, אל תטור. אתם אומרים ההפך. אתם יודעים מה יצא מזה? הוא אומר, עד אשר יפוח היום ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. תמיד מכירים את נבואותיו של הרב. זה נאמר 70 וכמה שנה לפני שהדבר הנורא הזה ברוך השם קרס. הרב מדבר על משהו שמתפתח עכשיו בעולם. את טובי היהודים הם המוחות מאחורה, כי הם מכניסים את רעיון הקודש לתוך הסוציאליזם, הם מכניסים את רעיון הקודש לשוויון, וכמה שיש שם יותר קודש, יהיה יותר רצח, ויותר שחיתות, ויותר רוע. כי לא גילחתי את שערי לפני שהתחלתי להתקדם, כי לא הלכתי לעבוד על המידות שלי ועל הלשון הרע שלי ועל הבית שלי. אשתו של און בן פלט פיתחה את הבית. היא אמרה, הוא ישן, אני פה, אי אפשר להיכנס. למה? כי יש תכונה של קדושה אצל כולנו, נמשוך אותה לזה. היא הצילה אותו והיא הצילה אותנו. אשתו של קורח משכה לכיוון השני. דרשה אחת בחזל שנראית כאילו פסה אנושי, והיא בעצם רעיון הפחד והעונש שיכול לבוא מהמפעל הקורחי בישראל. אם זה נראה מצד אחד כאילו הכל מחלוקת, ומצד שני כאילו זו איזו קריאת שלום אדירה, מי שרואה לאן מובילה שוויוניות של קודש כשלא מוכנים לשם, יודע שאין שום סתירה. זה קריאה אדירה לשלום, שתוביל להרס וקריאה ושבירה וביטול כל טיפת קודש ויצירת, אנחנו מכירים את האחים שלנו שבאו מהממלכה הצרה והרשעה הזאת של רוסיה, להוצאת כל רוח של קדושה, כל זיכרון של אות של קודש, כל זכר למשפחה, כל זכר לטוב, כל זכר לנעימות, כל זכר לבית. איזה עוצמות, איזה דברים, אנחנו לא מבינים את השואה הזאת, אנחנו רואים אותה טיפה בעיניים, טיפה בעיניים. ולנו קשה לקלוט, הכל התחיל מחזיר שפושט את לפיו וצועק טהור אני. כשהחזיר הזה מת, עוד לפני שהספיק להירקב באדמה המנובל הסטליניסטי הזה, אתם יודעים שבארץ ישראל, כבר במדינת ישראל, יצאו במודעות אבל שחורות. אתם יודעים? ששמש העמים מתה. עד אז עוד האמינו. עד אז עוד האמינו בחלום הזה, בכוח, בקיים. כמה מיליונים היו צריכים לשלם עד שנתפוס שמי שקורא לנזירות בלי להכין את העולם הוא חתיכת רשע נצלן שלוקח כאילו את הרעיון של הקודש ומנצל אותו כדי להפוך בעצם את כל העולם לשווים, כן, שווים בעבדותם לי. עולם שלם כולו שווה בפניי, המגלומן החולני שרוצה לרדות בעולם שלם ומפתח לעצמו כמה תאים. ושוב לחזור מהכלל אל הפרט, ולחשוב כל הזמן מפרשת קורח, עד כמה האמינות הזאת שייכת לחיים הפרטיים שלי. עד כמה הניתוק בין הקודש לחול, כמה מהר לפעמים אני הולך להיות נזיר כשעוד אינני מוכן. ולא יהיה כקורח וכעדתו. ערב טוב.